אוקיי, אז לפני שנתחיל, סידרתי את כל העבודות, הפסוקים שקשורים אליהם, ולמה קידם, למה זה הקדם לעבודה שבאה לאחריו. אוקיי, אז נלך אחד אחד, נעשה קצת חזרה מאתמול. מערכה הגדולה היא עבודה ראשונה, שוב, כל זה לפי אבא שאול. אוקיי, נראה היום דעות שונות שדווקא ראינו בחלק מהדברים, ואחר כך. אוקיי, אז הפסוק זה, כן.
לפני שאת ממשיכה. תזכרי לנו למה הפרידו ועל בסיס מה הפרידו את החמש נרות לעומת השתי נרות.
נכון, אז זה מה שראינו אתמול.
זה זרם אתמול, אבל דיברנו על זה לפני כמה זמן ואני לא זוכרת למה.
אוקיי, אז רבי יוחנן אמר שהסיבה הוא, כתוב בבוקר בבוקר, חלקנו לשני בקרים. הם לומדים, זה עוד דרשה מבבוקר בבוקר. שהבבוקר בבוקר זאת אומרת צריך לעשות את זה בשני... בשני מעמדים
בעצם.
5 ו-2 נראה היום. למה 5 ו-2? נגיע לזה. זה בסוף העמוד של אתמול שלא הגענו לזה. למה דווקא 5 ו-2? אז לזה נגיע. אז רבי יוחנן אמר שהסיבה לחלוקה זה בעצם כי כתוב בבוקר, בבוקר חלקנו לשני בקרים, ואם כן, זה מה שראינו אתמול, אם כן צריך להפריד ביניהם עבודה. נכון? עכשיו, מה שראינו בתחילת המסכת, שזה נראה היום, אולי תעברו את הדף לשנייה, מחלוקת בין חכמים ואבא שאול, במה חלקו את העבודות, את ההטבת שתי הנרות. לפי חכמים זה הקטורת, לפי אבא שאול זה דם התמיד, אוקיי? הייתה מחלוקת איזה עבודה הפרידה בין הדברים. אוקיי? לשניהם הסדר, דם התמיד בא לפני הקטורת, אבל השאלה אם דם התמיד בא לפני הטבת שתי הנרות לפני חכמים, ואז הקטורת
באמצע.
זה גם השחיטה, גם הקבלה וגם...
הם מדברים בכלל על זה שבטח היה איזה הגבלת זמן בין קבלת הדם וזריקה, קיבלת הקואגולה...
לא, אבל עשו את זה ישירות. קיבלו וזרקו. הכל היה... בבת אחד בעצם, כאילו הדם התמיד זה כל העבודות האלו, לשחוט, לקבל ולזרוק. אוקיי, עכשיו, אז הוא אמר שהקטורת מפריד ביניהם, אוקיי? ואבא שאול אמר, לא, זה הטבת שתי הנרות, ואז דם התמיד, אז הטבת שתי הנרות, ואז הקטורת בסוף, אוקיי? אז בעצם זה המחלוקת ביניהם. אוקיי, זה רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, בבוקר בבוקר חלקנו לשני בקרים, ולפי דבריו אמרנו, ולכן חייבים שיהיה עבודה שמפרידה בין שניהם. עכשיו רבי ריש לקיש אמר, הסיבה זה כדי לעשות אפקט, נכון? כדי להרגיש כל העזרה כולה. לדבר הזה דיברנו אתמול, שזה לאו דווקא שזה מצריך עבודה להפריד ביניהם, זה רק שהטבת חמש הנרות נעשו על ידי כהן אחד, והטבת שתי הנרות עשו על כהן אחר. וזה כבר עושה אפקט, ולא צריך שעבודה ממש יפי ביניהם. אוקיי? אז זה לגבי החלוקה הזאת. אוקיי, עכשיו, יש לשאול, יש להעמיק בזה יותר, אני לא יודעת את התשובה, כאילו מה אומר מאחורי כל הדברים האלה, כאילו למה באמת רצו להפריד, כאילו הם נותנים, בוא נגיד, תשובות טכניות. לא ירדתי לעומק בעניין הזה, ולא בדקתי מספיק, אולי מיד לזמן אני אבדוק, כאילו, בוא נגיד ככה, למה באמת? כאילו, זה דרשות מפסוקים, וזה, מה החשיבות באמת להפריד ביניהם? כן, צריך, או כאילו, אם נגיד שזה בשביל אפקט, למה דווקא בנרות רצו את האפקט ולא במקום אחר? כאילו, זה יש שום. מבינים את התשובה, אבל למה זה דווקא קשור לנרות? אוקיי. אז בואו נחזור אחורנית. אז מערכה גדולה זה... היא עולה על המוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, נכון? ואז אמרנו, זה מופיע ראשונה בפסוק, נכון? וההמשך זה אש המזבח תוקבו, שזה המערכה השנייה של הקטורת, נכון? שוב, היו שני דברים על המזבח, האש הבסיסית, ואז האש שהיו מביאים מהגחלים האלו בפנים, כשהיו מקטירים את הקטורת. כאילו, הדליקו את האש בחוץ, ואז מביאים את זה בפנים, כשיש צורך לעשות את הקטורת. עכשיו, אומרים לפי סדר הפסוקים, אז ניסו להקשות, אולי זה ההפך, ואמרו עוד שתי תשובות, דבר ראשון שהכפרה מרובה, בגלל שעושים את כל הקורבנות על המערכה הגדולה ולכן הכפרה מרובה, וגם אם אין עצים למערכה שנייה, אז ברור שלוקחים למערכה ראשונה, ואם כן זה קודם, אוקיי? מערכה שנייה של תורה, למה זה קודם לסידור שני גזירי עצים? אז כתוב, הוא ביער עליה העצים בבוקר בבוקר לגבי שני גזירי עצים, ואומרים עליה ולא על חברתה. נכון? למה כתוב עליה? ספציפית עליה, על המערכה הגדולה ולא על המערכה השנייה. ואז משם למדנו שמה? זאת אומרת שכבר היו קיימים שתי המערכות לפני שעשו את זה, ולכן ברור שעושים את זה שלישית. Okay, עכשיו, למה זה שלישי ולא דישון מזבח הפנימי קודם? אז אומרים, דבר ראשון, מכשיר עדיף, שהעצים מכשירים, זה מכשיר לעבודה, והדישון מזבח הפנימי זה לא מכשיר לעבודה, זה עבודה, בפני עצמה, אבל זה לא מכשיר לעשות עבודה אחרת. רבינה אמר, בגלל שהתחילו במערכה, אז מסיימים עם המערכה בכל העצים, ואז עוברים הלאה, שזה הגיוני מבחינת הסדר. ורב אשי אמר, בנוסף לכך הוא אמר, שאם אין עצים למערכה שנייה, אז מביאים למערכה גדולה, ואם כן, רואים שיש בזה חשיבות כמו המערכה הגדולה. כן? ואז אמרו, אבל בעצם מדובר בשני גזירי עצים, ולא כן, שמשם לא לוקחים לקטורת, ואז אמרו שבעצם שזה... שזה שם עצים עליו, אז זה ביחד עם כל שאר עצים. Okay, דישו מזבח הפנימי. אז עכשיו הבעיה אומר, אני לא יודע למה, נכון? זה מסורת ואין לי תשובה. רבא אמר, לא בגלל אין מעבירים על המצוות, אז אמרנו שבעצם בכניסה להיכל פוגשים ראשונה את המזבח, ולכן עושים מזבח ראשון, ואחר כך עוברים לנרות. אוקיי, נרות. בבוקר, נכון? עכשיו. יש עניין כאן, כי יש דם התמיד, ויש הטבעת חמש הנרות, ויש גם את הקטורת שנאמר בבוקר, נכון? אז עכשיו אנחנו אומרים שבבוקר של שני גזירי עצים, זה נוסף, אנחנו לא צריכים את זה, אוקיי? דווקא היום נתחיל לשאול למה לא צריכים את זה לפסוק, אוקיי? אבל הבוקר לא צריך, אוקיי? ואם כן, ניקח כל בוקר ונביא את זה למקום אחר בעצם, נכון? אז לא אמרנו, אחד נביא להטבת חמש הנרות, שזה, ואז יהיה בבוקר בהטיבות הנרות יש שתיים, נכון? ואז נוסיפים עוד אחד שלוקחים מברך את העצים בבוקר, נוסף שלישי, ולכבש האחד תעשה בבוקר, זה, יש רק בוקר אחד, וכשמקבלים עוד בוקר כן, בוא נעשה, כן, לוקחים, יש בבוקר של שני גזירי עצים, אוקיי? של שני גזירי עצים. אחד לוקחים להטבת הנרות, ואחד לוקחים לדם התמיד, אוקיי? אז יש להם אחד, כל אחד, אוקיי? עכשיו, הטבעת הנרות כבר היו שתיים, ודם התמיד רק היה אחד לפני זה, כי הטבעת אחד תעשה בבוקר, וכאן כתוב בבוקר והטבעת הנרות. אז בעצם היא עושה שלוש לכאן ושתיים לכאן, אז זה מנצח, נכון? אוקיי? אז הטבעת הנרות הולכים לפני דם התמיד. עכשיו, אומרים עכשיו, למה דם התמיד קודם להטבעת שער שתי הנרות? כי עכשיו דם התמיד זה שתיים. להטבעת שתי הנרות לא הוסיפו עוד בוקר, אז יש רק שתיים. אז זה שתיים מול שתיים, אז מה מנצח? כפרתה מרובה של הדם התמיד, ואם כן, זה מחפר, כן? אז בגלל שדם התמיד מחפר, והנרות לא מחפרים כמו שדם התמיד מחפר, אז בעצם הדם התמיד מנצח על הטבעת שתי הנרות. אוקיי, הבנתם את זה? בבוקר, אחד להטבת חמשת הנרות, אחד לדם התמיד, משם עושים את כל הספירה, שלוש ושתיים, שתיים ושתיים, כן, וזה מנצח כי זה מחפר, והטבת שתי הנרות לא מחפר כמו המזבח.
אז לאן הולך הבוקר, אם זה לא מוסיף לשלוש?
הבוקר הוסיפו להטבת חמש הנרות ולדם התמיד.
אבל בסוף זה שתיים לשתיים.
נכון.
אז לאן הולך הבוקר?
איזה בוקר?
של הטבת הנרות.
לא, זה כבר בהטבת חמשת הנרות, אבל לא להטבת שתי הנרות. את חושבת על הטבת נרות ככותרת, נכון? הבנתם? זה בדיוק ההבחנה. אוקיי, כולם מבינים את זה? שהבוקר הולך להטבת חמש הנרות, אבל לא להטבת שתי הנרות. נחשבים כעבודות נפרדות לגמרי. אז להטבת שתי הנרות יש רק את הפשט בפסוק, בבוקר. להטבת חמשת הנרות הוסיפו עוד בוקר שנוסף מהשני גזירי עצים. אוקיי? עכשיו, משם אנחנו עוברים... חזרה שנייה, למה הטבת חמש הנרות הולך בראש? אז זה נראה בעוד דקה, זה לא הגענו לזה בגמרא עדיין, אז נשאיר את זה הצידה. אוקיי, עכשיו, הטבת שתי הנרות, למה זה לפני הקטורת? זה מאוד פשוט, הפשט בפסוק. דאמר קרא, בהטיבות הנרות והדר יקטירנה. אוקיי? אז כבר ראינו את זה בפנים או לא? אולי סיימנו שם?
אני חושבת
שסיימנו
לפני זה.
אוקיי, בסדר. אז בואו נחזור לגמרא עכשיו בפנים. אוקיי, זה חזרה טובה, בסדר?
כן.
צר להם? עליכם? אוקיי. עכשיו נתחיל יש שאלה צדדית כאן, אוקיי? אמר לי רבינה לרב אשי, אנחנו בערך 15 שורות מלמטה ולמדים עולם הבא. אמר לי רבינה לרב אשי, היי בבוקר בבוקר דעצים, מי מייתר? האם הם באמת מיותרים? מה שאמר בכל הבסיס הזה, אם זה באמת מיותר, היימא ביילי לגופה. דאמר רחמנה, ניקדמו למערכה שנייה של קטורת. הם אומרים, בוא נעשה, בוא נגיד שזה בא להגיד לנו שהשני גזירי עצים אמורים להיות לפני המערכה השנייה, לא כמו שאמר בשאול. כאילו הם אומרים, אולי באמת נאמר מהפשט, בבוקר בבוקר, אבל אחלה להם מוקדם בבוקר. מה זה אומר מוקדם? לפני המערכה השנייה. אי אפשר לעשות לפני המערכה הראשונה, כי זה על המערכה הראשונה, אבל אולי זה בא ללמדנו על זה, ואז הם דוחים ואומרים, ולאו מי אוקמה עלי ולא החברתה, מכלל דעיתה לחברתה. אבל הם אמרו, אבל כבר למדנו דרשה שבדיוק מלמד אותנו ההפך. כבר למדנו שעליה בא ללמדנו ששניהם כבר היו קיימים, ואם כן אי אפשר להגיד שזה לגופה, ואם כן זה כן פנוי לדרשה. אוקיי, זה עניין צדדי, כאילו איזשהו קושי, אבל דחייה. מה ישנה, אוקיי, עכשיו אנחנו שואלים, מה ישנה דעבד התוות חמש נראות ברשע? נעביד, הצוות שתי נראות ברשע. קודם שואלים על הסדר. למה החמש קודמים לשתיים? אז אומרים, כיוון דאתחיל בהו, אביד רובה. בגלל שהתחלנו עם הצוות הנראות, נכון שצריכים להפריד, אבל עדיף לעשות את הרוב, אוקיי? עכשיו, יש קצת בעיה עם זה. טוב. אז הם אומרים בעצם שלמה לא שש ואחד, אוקיי? עכשיו זה מה שהם שואלים. קודם אומרים הרוב, אוקיי? רוב יכול להיות כמה אופציות, נכון? זה יכול להיות חמש ושתיים, כן? זה כן, כיתה א', אוקיי? זה יכול להיות שש ואחד, זה יכול להיות ארבע ושלוש, אוקיי? אז הם רק שואלים, הם לא שואלים למה לא עשו ארבע ושלוש, הם רק שואלים למה לא עשו שש ואחד, אוקיי? כנראה הם רצו ש... רוב, לא, כי הם רצו שרוב רובו של העבודה כבר יעשה. אם כבר אנחנו צריכים לחלק בסדר, אז נשאיר הכי מעט לאחר כך, בואו כבר חל עלינו החיוב להטיב את הנרוב. אז בואו נעשה כמעט הכל, אוקיי? אז שואלים, למה לא, אז נעביד, נעביד הטבת שתי רק שנייה, ונעביד שיט, למה לא נעשה שש? אמר כבר, בהטיבו את הנרוב יקטירנה, ואין נרוב פחותות משתיים. הטבת הנרות כדי לחשב עבודה זה כתוב נרות, אז הכי מעט שאפשר לעשות זה שתיים, אוקיי? ולכן מינימלי צריכים שתיים, ולכן כך חילקו חמש ושתיים. הטבת שתי נרות קודמת לקטורת, אוקיי, דאמר קרא בהציבו את הנרות והדר יקטירנה, אוקיי, זה הפסוק, כתוב בפסוק בהציבו את בבוקר בבוקר בהציבו את הנרות יקטירנה, אז מה הסדר? נרות ואז קטורת, אז ברור שהנרות הולכים לפני הקטורת. ואז אם רק, אוקיי, רק כדי לעשות מעגל, לפי אבא שאול, נכון, אז מסיימים עם הנרות ואז עוברים לקטורת. לפי חכמים, בצד השני שלכם, מה הוא אמר? מציבים את חמשת הנרות ואז עושים את הקטורת ואז מסיימים את הנרות. כאילו לא צריך לסיים את כל הנרות לפני הקטורת, לפחות שתעשו רוב הנרות, אז אפשר כבר לעבור לקטורת ואז מסיימים עם הטבת שתי הנרות האחרונות. וקטורת לאיברים. אוקיי, למה קטורת קודמים לאיברים? דתניא. אוקיי, יש ברייתא. יוקדם דבר שנאמר בו בבוקר לדבר שלא נאמר בו אלא בוקר אחד בלבד. אוקיי, איפה כתוב בוקר אחד בלבד לגבי איברים? זה את הכבש אחד תעשה בבוקר. נכון? זה הקרבת האיברים של קורבן התמיד. אז יש בוקר אחד שמה, ואצל הקטורת מופיע בבוקר בבוקר, נכון? זה הפסוק שראינו, בהטיבות הנראות יקטירנה. אז שם כתוב שני בקרים, ושם בוקר אחד. אז שוב, השניים מנצחים את האחד. ואיברים למנחה. אוקיי, עכשיו, למה האיברים קודמים למנחה? דתניא, מניין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר? תמוד לומר, בערך עליה העולם. ואמר רבה להסביר את אותה ברייתא. אוקיי, כי הברייתא אומרת, איך אנחנו יודעים ששום דבר לא יקרב לפני תמיד של שחר? אומרים, בגלל שכתוב, בערך עליה העולם. ואמר רבה, העולה היא עולה ראשונה. כאילו, ההיא הידיעה כאן, כי העולה זה הקורבן תמיד, וזה העולה, זה הדבר הראשון. ואם כן, האיברים של אותו קורבן הולכים לפני המנחה. ומנחה לחביתים. אוקיי, עכשיו תזכו את הסדר. מנחה, חביתים נסחים, נכון? בואו נסחר. מנחה זה הסולת בשמן שמביאים, שהולך יחד עם הקורבן תמיד. החביתים זה אותו דבר, אבל זה שהכהן גדול מביא מעצמו, נכון? אפילו למדנו שהוא לוקח מכספי עצמו לעשות את החביתים. זה העשירית היפה, זה הוא מביא בעצמו יחד עם הקורבן תמיד. ואז הנסחים, שזה היין, ואז נגיע אחר כך לשאר הדברים. אבל זה כל הדברים שקשורים לקורבן תמיד, שהיו מלווים לקורבן התמיד. כל האיברים, אז המנחה וחביתים ונסחים מלווים עם זה. עכשיו, למה מנחה קודם בחביתים? עולה ומנחה. מה כתוב בפסוק? אוקיי, תסתכלו בכל הפסוק שציטטתי. אוקיי, כאן זה פסוק מפרשת אמור. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישה להשם, עולה ומנחה, זבח ונסחים דבר יום ביומו. עכשיו ידרשו את הסדר. עולה, מנחה, זבח ונסחים. אוקיי? אז הזבח לא חשוב לענייננו, זה מנחה ונסחים. אוקיי? זה הסדר. אז עכשיו אומרים בסדר. זה מסביר לנו מנחה לפני חביתים. אבל חביתים לנסחים, למה החביתים אפילו לא מופיע בפסוק? וגם הם לומדים, בגלל שכתוב עולה ומנחה, ששום דבר לא יפריד בין העולה למנחה. שזה יהיה ישירות. אם אוכלים לפי ההיגיון הזה, אז שום דבר לא צריך להפריד בין המנחה לנסחים. ודווקא שמים את החביתים באמצע. אז למה חביתים באמצע?
בין העולה לבין המנחה?
לא מנחה בין הארבעים. מנחה, המנחות, הסולת וה...
כן, אבל העולה זה שמים את העל המזבח.
זה האיברים. האיברים זה הקרבת הבהמה, כן? החלקים של הבהמה, של העולה. קודם עושים את הדם, כן? זה הדבר הראשון. שוחטים, מקבלים, זורקים. אחר כך לוקחים את כל החלקים, מקריבים את החלקים על המזבח. אז ברור שהבשר יהיה הדבר הראשון. אחר כך המנחה, כן? הסולת ושמן. אחר כך הנסחים. עכשיו, למה החביתים באמצע? כי בעצם יש לנו שני דברים. יש קורבן תמיד שהולך יחד עם מנחה, נסחים. יש גם מנחה חביתים שהולך יחד עם הקורבן תמיד. אבל זה של הכהן גדול, זה קצת בנפרע וזה לא מופיע בפסוק הזה. אז מה הם אומרים? שום מנחה. יש לזה שם מנחה. המנחת חביתים זה מנחה. אז בפסוק שכתוב מנחה, הם לא רק התייחסו למנחה של העם שהולך יחד עם הקורבן תמיד, אלא גם למנחה של הכהן גדול. ונסחים למוספים. כן, למה זה? זבח ונסחים... זבח ונסחים. כתוב כאן בפסוק, זבח ונסחים. זאת אומרת שהנסחים הולכים מיד אחר כך. גם כמו שאמרנו, המנחה צריך להיות צמוד לקורבן, גם הנסחים צריכים להיות סמוכים, ואם כן, לא להפריד ביניהם, ולהתחיל להביא את המוספים. מוספים לבזיחים. והתניא, בזיחים קודמים למוספים. הרי יש ברייתא אחרת שאומר דווקא סדר הפוך. אז אומרים, תנאי היא, זה מחלוקת תנאים. עכשיו הבא... תגיד שיטה אחת יותר מתאימה, אמר ביי, והוא דווקא זה שהביא את כל זה בשם אבא שאול, אז הגיוני שהוא אומר ככה, מסתבר כמנדה אמר, מוספים קודמים לבזיחים. למה? לאו מי אמר, כאן זה מעניין, אוקיי? הם יקחו את הבבוקר בבוקר וימדו ממילה אחרת, דווקא ההפך, אוקיי? לאו מי אמר, בבוקר בבוקר להקדים, הרי אמרנו שבבוקר בבוקר זה להקדים, נכון? זה אומר מוקדם מוקדם. הכנה מי, ביום ביום לאחר, אז כשכתוב בפסוק ביום, בואו נלמד שזה הכי מאוחר. אוקיי? כי אם בבוקר בבוקר זה הכי מוקדם, אז ביום זה יהיה ציון של איחור. עכשיו איפה כתוב ביום? אוקיי? כשתפתו אפילו לצד השני של הדף. הבזיחים, אפשר לקרוא את זה. ונתת על המערכת, לא ראה את המילה כאן, זה לא מפיע לי, מה כתובה? נכון. לבונה זקה, והייתה ללחם הזכרה אישה להשם, ביום השבת, ביום השבת ירחנו. יש ביום וביום, נכון? שני ביום. כמו בבוקר, בבוקר זה מוקדם, ביום ביום זה דווקא איחור, אוקיי? אז זה מה שהוא לומד, ולכן הבזיחים כנראה הולכים בסוף. כזוכרים, הבזיחים זה הכוסות עם לבונה שהיו מביאים בשבת לשים על השולחן. אוקיי? ואז בסוף השבוע היו מקטירים את זה. אוקיי? את אותה לבונה. אוקיי. אז זה מה שהבאי מסביר לפי השיטה שאומר שבזיחים קודמים מאוחרים. כן, הכי מאוחר. אחר כך, בסוף, אחרי המוספים. יש בירושלמי מופיע דווקא תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אוקיי? שזה הסיבה, כמו שהזכרתי אתמול, שאולי זה יופיע, אז דווקא ירושלמי אומר את זה. אוקיי, עכשיו הם אומרים, מי טיימא דמאן דאמר בזכין קודמים למוספין, אז מה השיטה השנייה אומרת? אוקיי, זה שמתי לכם גם בדף. גמר חוקה חוקה מחביתין, אוקיי? בחביתין כתוב חוק, חביתין כתוב חוק עולם, אוקיי? וגם כאן כתוב חוק, הייתה למערכב, הייתה לך מזכרה, לא מופיע בפסוק שהבאתי, אבל גם, נכון, סליחה, במוספין כתוב חוק, לא, סליחה, בבזיכין כתוב חוק, אני לא הזכרתי את הפסוק, וגם בחביתין כתוב חוק. ולכן, לומדים מהגזרה שווה, חוק, שבעצם זה קודם, זה יותר קרוב לחביתין מאשר המוספין. אוקיי. אם הייתם גמר לגמרי כולם נותם מהתם, אז אם ככה בואו נלמד נכון, אם הם אמורים להיות עם החביתין אז הם אמורים לבוא לפני הנסחים, נכון? כאילו אם לומדים אותם ישר מהחביתין אז זה אמור להיות חביתין בזכין, נסחים ומוספים. אז למה זה לא ככה? אז הוא אומר, בסדר, אז אני אקח את התירוץ של השני. מה זה? להכי אהנה ביום ביום לאחר. אז הוא משתמש ביום ביום לאחר, אבל לאחר את זה מהנסחים ולא מהמוספים. אוקיי? הבנתם? כאילו, הגישה הראשונה אמר ביום ביום זה לאחר, ולכן זה הכי מאוחר. כאן הם אומרים, לא, מבחינת רק הפסוקים, היינו חושבים חוק, זה בדיוק כמו החביתים, ואם כן זה ישר אחרי החביתים. בא הביום או ביום, לאחר את זה להגיד, לא, זה לא ישר אחרי החביתים, הרי הנסחים קודמים, אבל זה אחרי הנסחים. טוב, סיימנו עם כל הקטע הזה, עם כל הסדר, אוקיי? כמו שאמרתי, נדבר קצת על הסדר של הטבת חמשת הנרות ומה מפסיק באמצע, אבל כרגע בעצם סיימנו את כל הדבר האחרון, וגם שמתי בטבלה בסוף את התלמיד של בן 40, שזה כבר הופיע בדברי אבא שאול, נכון? שבהכתיר עליה חבי השלמים, עליה השלם כל הקורבנות כולם, שבעצם התלמיד של בן 40 זה הדבר האחרון שעושים, בגלל שכתוב בהכתיר עליה, עומדים, עליה השלם כל הקורבנות, כאילו זה יהיה הדבר האחרון ביום. אוקיי, okay, עכשיו במשנה הייתה כתוב, אוקיי, okay, ראיתי אפילו בספר משנת ארץ ישראל, הוא טוען שהחלק האחרון של המשנה אולי לא במקום הנכון, אולי זו משנה קדומה ובעצם שמו אותם פה. יש שני דברים שמדברים עליהם שקצת לא קשורים. אוקיי, okay, אם זכור לכם ונראה גם בסוף היום, אם נגיע לזה, כאן יש סדר מה כהן גדול עושה, נכון? בתחילת המשנה, פשט ירע וטבל, עליו נספק, הביאו לו בגדי זהב ולבש, בכדי שגר ברגליו, הביאו לו את התמיד, פרצו מרק אחר שחיטה על ידו, קיבל את הדם בזרקו, נכנס לטרטורת של שחר, ולהטיב את הנרות, ולהפריב את הראש ואת האיברים, והחביתים הגיע נקטורת, נקודה, נכון? ואז המשנה הבאה, נראה בעוד כמה דקות, זה בעצם ההמשך, מה הוא עושה באותו יום, הביאו לבית הפרווה, ובקודש הייתה, אוקיי? והוא ממשיך. ובאמצע יש כזה קטע שאולי לא בדיוק לפי הסדר, אבל בגלל שהזכרנו משהו אז הביאו, כאילו הוא טוען שהיו משניות קדומות, כאילו דברים שסדורים יחד, ובגלל שהזכירו קטורת ודברים כאלה, אז פשוט דיברו על סדר של דברים, אז הביאו את זה לכאן. וגם יש עניין סדדי לגבי הכהן גדול כשהוא היה קר במקווה, נכון? אז כאן הם אומרים, אוקיי, לא צריכים אפילו לקרוא את זה במשנה, אני אקרא את זה כאן אם יצטטו חלק. אז אומרים ככה, קטורת של שחר הייתה קריבה בין דם לאיברים, אוקיי? מתי עושים את הקטורת? בין דם התמיד לאיברים, אוקיי? ולזה שמתי לכם טבלה, במשנה כתוב דם התמיד, קטורת, איברים ואז נסחים. אז הגמרא אומרת, מה אני? אי רבנן, זה לא יכול להיות תואם לא לשיטת חכמים ולא לשיטת אבא שאול. אי רבנן, בין דם לנרות מבעלה, נכון? זה לא בין הדם לאיברים, זה בין הדם לנרות, כי לפי חכמים זה דם התמיד, אז מטיבים את הנרות ואז עושים את הקטורת. אז הקטורת בין הטבת הנרות, זה בעצם בין הטבת הנרות להטבת הנרות, נכון? לפי חכמים. ואי אבא שאול, בין נרות לאיברים מבעלה, נכון? זה לא בין דם התמיד לאיברים, אלא זה בין הטבת שתי הנרות לבין האיברים. אז השיטה של משנתנו שאומרת שזה קריבה בין דם התמיד לאיברים, פשוט לא נכון, לא שזה לא נכון, זה לא תואם אף שיטת תנאי שמוכר לנו. אז יש כמה אפשרויות. אפשר להגיד בסדר, יש דעה שלישית. אוקיי? אבל כאן יש אפשרות לתרץ בצורה יותר טובה, אולי כבר חשבתם על זה. מה אומרים? סליחה, אי אבא שעל בין ירוד עברים מבעי אליי. זה ככה היו צריכים לכתוב. אז מה אומרים? לעולם רבנן היא. Okay, הם יכלו לענות שזה גם אבא שאול, אבל עדיף תמיד כשיש דעת יחיד ודעת רבים, אם יש אפשרות לסדר את זה לפי דעת רבים, זה הכי טוב. ואיך אומרים? ובסידור הלא כמיירי. מה זאת אומרת? תסתכלו. לפי כולם, דם התמיד קודם לקטורת. לא באופן ישיר. כאילו, נכון שבחכמים יש גם הטבת שתי הנמות באמצע. אבל אומרים, הם התייחסו, בואו נגיד, הם פשוט התעלמו מהטבת שתי הנמות. ודיברו רק על עניין... הדם התמיד והאיברים. כאילו, בואו נגיד אפילו ככה, איזה חלקים של קורבן התמיד קודמים לו כאילו, באים אחר כך. אז בעצם הם אומרים, אפשר, וגם אפשר להסביר את זה אותו דבר כפי הבשל. גם דם התמיד, הקטורת נמצא בין דם התמיד לאיברים. נכון שגם הטבת שתי הנרות נמצאים באמצע, אבל שוב, הם לא מתייחסים לזה בדיוק. כאילו, הם לא מדקדקים. הם רק אומרים, באופן כללי, יש סדר של דם התמיד, קטורת, איברים. אוקיי. בין איברים, ושל בין הארבעים הייתה קריבה בין איברים לנסחים. אוקיי, כאן הם אומרים שהקטורת של בין הארבעים לא היה לפי אותו סדר של הבוקר. אוקיי? בבוקר זה בין דם התמיד לאיברים, ובבין הארבעים זה בין האיברים לנסחים. אולי גם זה מסביר למה הם לא הזכירו הטבת שתי הנרות. כי הם בעצם רצו להתמקד על איפה זה שונה משחרית בבין הארבעים, ולכן מתייחסים לדברים שמשתנים. אוקיי, אז שבין המנענים אלה, מאיפה לנו את זה? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, כי מנחת הבוקר, אוקיי, כאן אני צילמתי את כל הפסוק בדף שלכם, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כי מנחת הבוקר וכנזכו תעשה אישר איך ניחוח להשם. אוקיי, אז מה זה אומר? הכבש שבין הארבעים, מה מוזכר שם? כי מנחת הבוקר וכנזכו תעשה. אז מה מנחת הבוקר, קטורת קודמת לנסחים? אף כאן, קטורת קודמת לנסחים. אוקיי? אז מה אומרים? כמו שבבוקר, כן, כאן אומרים של שחר, זה, בוא נעשה, אבל, אוקיי? שחרית זה דם, קטורת, איברים, נסחים. בין הארבעים זה בין בין האיברים לנסחים, נכון? דם, דם, איברים, קטורת, נסחים. אז אומרים באותו פסוק, מה כתוב? שזה כמנחת הבוקר, נכון? אז מה לומדים מזה? כמו שהקטורת באה לפני הנסחים, כן, כאן, אז גם כאן הקטורת באה לפני הנסחים. זה מה שדומה, נכון? אז אומרים, אם רוצים להגיד את זה, אז אם מה להלן, מי כתיב כאיברי בוקר? כמנחת הבוקר כתיב. כמנחת הבוקר ולא כאיברי הבוקר. אז מה אומרים כאן? בגלל שכתוב כמנחת הבוקר ולא כאיברי הבוקר, הם לומדים שזה דומה מבחינת המנחה ולא דומה מבחינת האיברים. כאילו שדווקא לא כתוב כאיברים, כן? שזה כמו האיברים, רק כתוב כמנחה. אז המנחה זה בדיוק אותו דבר, אבל האיברים כנראה משתנים. תנא רבנן, ונזכו רביעית ההיא. ילמד, אוקיי, כאן הפסוק השלם, לא הבאתי את זה, הפסוק השלם זה, ונזכו רביעית ההיא לכבש האחד, בקודש עשה נסח שחר להשם, המדובר בשחרית, אוקיי? ונזכו רביעית ההיא, ילמד של שחר, נכון, ילמד שחרית משל ערבית. אוקיי? שכמו הם אומרים, למה אתם לומדים ערבית משחרית? נלמד שחרית מערבית. אוקיי? וזה בעצם מחלוקת כאן. יש דיון גדול, מה משנה אם אנחנו נלמד שחרית מערבית או ערבית משחרית. אוקיי? ויש כאלה שאומרים, וגם כתוב בפסוק במפורש, טוב, רשמתי את כל זה, עכשיו אני אסתכל. אז בעצם יש מפרשים שרוצים להסביר כאן שלא מדובר, ברור מהפסוק, בואו נראה שנייה את הפסוק. כן, הפסוק הזה ש... רק שנייה. כמחת הבוקר, נזכור ואיתהים, רק שנייה. כן. כן, הם אומרים, זה שצריך להביא נסחים בשני התמידים, כתוב כבר במפורש בפסוק שראינו, כי מנחת הבוקר הוא כנזכו. נכון, כבר למדנו את זה, כאילו לומדים, שערבית לומדים משחרית. נכון? אז הם אומרים שכנראה זה לא הכוונה האם צריך להביא, אבל זה דינים ספציפיים שאומרים שנוהגים בשניהם. למרות שעדיין השאלה היא קצת יותר טובה מהתשובה. כאילו, הרי יש פסוק מפורש, אז למה מנסים ללמוד את המדרשה? אבל בסדר, אומרים כמה, נזכור ויתהים, ילמד של שחרית משל ערבית. רבי אומר, ערבית משל שחרית. אוקיי? אז יש מחלוקת האם לומדים ערבית משל שחרית או שחרית משל ערבית. בשלמה לרבנן, דעת רבנן שלומדים שחרית מערבית, מאוד מסתדר, למה? היי בתלמיד שבין הארבעים כתיב. הפסוק הזה שהם הביאו, ונזכור ויתהים, אוקיי, זה דווקא ההקשר היה, סליחה, אמרתי את זה קודם בבוקר, ההקשר הייתה בין ארבעים, זה כתוב בפסוק לפני, לא הספקתי להביא את זה בדף, אבל זה כתוב בפסוק לפני שמדובר בין ארבעים. אה, נכון, לא, זה הבעיה, אוקיי, עכשיו זכור לי. כתוב בפסוק לפני, אוקיי, זה את הכבש האחד תעשה, הפסוק לפני, זה הפסוק שמופיע בפניכם, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש האחד ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. ואז כתוב ונזכור רביעי תהין. עכשיו, על מה חל הוונזכור? הרי זה חל על הדבר האחרון. מה היה הדבר האחרון? בין הארבעים. אז אומרים, אז רבנן מאוד מסתדרים. כי זה חל דווקא על בין הארבעים, שמוזכר בדיוק לפניו. אלא רבי, מי טיימה? אז אמר רבי אולה, איך הוא אומר שהפסוק חל על שחרית, ומשם לומדים לערבית, לבין הארבעים? אז אמר קרא, כן, צריך, קודם כל צריך לשים לב, ערבית זה לא תפילת ערבית, כן, מדובר ברור על הערב, בין הארבעים, קורבן בין הארבעים, לא תפילת איזה מבלבל. אמר קרא, לכבש האחד, כן, כתוב בפסוק, זה מה שהסיבה שבבלתי, כתוב בפסוק, ונזכור ואיתהין לכבש האחד. עכשיו, איזה כבש הוא הכבש האחד? בפסוק שלפניו כתוב, ואת הכבש האחד תעשה בבוקר, כן? ואז כתוב, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. ואז כתוב את הכבש האחד. נכון, ונזכור ויתהים לכבש האחד. אז הם אומרים, ברור משם שמדובר על הכבש האחד של שחרית. אוקיי? אז מחלוקת איך אנחנו, הנזכור, נסח שלו, האם זה חלמה שמדיוק היה לפני כן? אבל אז כתוב את הכבש האחד, מדובר על שחרית. ואיזה הוא כבש שנאמר בו אחד, והוא אומר, זה תמיד של שחרית. ורבנה, מה אחד? אז איך רבנה מתייחסים למילה אחד? הרי כתוב, לכבש האחד. אז איך הוא אומר שזה יכול להיות על בין ארבעים? אומרים, מה זה אחד מיוחד שבדרו? אחד זה לא הראשון, אלא המיוחד. אוקיי? ורבי, הוא מובחר נדרך הנחקה. אוקיי? מה זה? הוא אומר, בעצם שריך לקחת את הכבש הכי מיוחד. אוקיי? ולא הראשון. עכשיו, איך רבי לומד שצריך לקחת את זה מהמיוחד? איך הוא לומד, אם אין לו האחד, הוא דורש האחד להיות על האחד, הראשון. כן, האחד יכול להתפרש, אנחנו יודעים את זה, נכון? אחד יכול להיות יחיד, ואחד יכול להיות ראשון. נכון, שזה לאו דווקא אותו דבר, נכון? אז, יחיד, לא יחיד, מיוחד, אוקיי? עכשיו, בעצם, אם אנחנו דורשים את זה לראשון, אז איך יומדים מיוחד? אז אומרים, הוא לומד את זה מפסוק אחר. הוא מבחר נדרך הנפקה. אוקיי? יש פסוק שכתוב, הוא מבחר נדרך. זאת אומרת, מה מובחר, נכון? מהכי מובחר שיש. עכשיו, רבנן, מה עושה רבנן? הרי יש פסוק כבר. למה הוא צריך אחד ללמוד מיוחד, אם יש מבחר נדרך? אז הוא אומר, חד בחובה וחד בנדבה. הוא צריך לי. אחד מדובר על קורבן חובה, צריך את המבחר. מבחר נדרך, מה זה נדרך? זה משהו שאתה מביא בנוסף לקורבן הרגיל. אז מבחר נדרך זה מלמד, כשאתה מביא נדבה, אתה צריך להיות להביא הכי מובחר. אבל זה לאו דווקא אומר שכשאתה מביא חובה, אתה צריך להביא הכי מובחר. עכשיו, למה צריכים את שניהם? יש כאלה שמסבירים, אם היה לנו רק בנדרים, אז אולי היינו חושבים, כדי, אנחנו יודעים שהקורבנות ציבור יתקבלו, אבל מישהו מביא משהו של עצמו, אז בואו נחשוב על קיים בהבל, כן? הוא צריך להביא הכי מיוחד שיש לו, נכון? זה כדי שהנדבה שלו תתקבל, הוא צריך להביא הכי טוב. אבל לאו דווקא בחובה, אולי בחובה לא צריך. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, שאם הכהן גדול שהיה זקן או איסטיניס, נכון? ואם רצו לחמם את המים, מה היו עושים? כן, מה כתוב לפי המשנה? היו שמים, מחממים לו חמים, ומטילים לתוך הצונן. נכון, היו, מה?
כן, מערב יום.
נכון, היו מחממים מערב, יום הכיפורים, שומרים את זה בצורה מסוימת עם גחלים או משהו, ואז שופכים את זה לתוך המקווה. תניה, אמר רבי יהודה, רבי יהודה עכשיו מביא דעה אחרת. השישיות של ברזל היו מחממים מערב יום הכיפורים, כאילו המוטות של ברזל היו מחממים, ומטילים לתוך צונן כדי שתביא צינתן. אוקיי? היו מכניסים אותם כמשהו של ברזל מאוד חם, מכניסים את זה וזה היה מחמם את המים. עכשיו הגמרא שואלת, והלא מצרף. הרי זה עושה, מה זה צירוף? זה מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? מסיים את המלאכה. עכשיו, אם לוקחים ברזל חם, מכניסים את זה לתוך קר, זה מצרף את הכלי. אוקיי? זה הופך את זה לכלי בעצם. עכשיו, מה תגידו? למה זה לא, למה זה בסדר? כי זה דבר ש... אוקיי, אפשר להגיד את זה, נגיע לזה. זה דבר שאינו מתכוון. נכון? אי אפשר להגיד שפוט, כי זה עשו מדורייתא. כרגע לפחות. אוקיי? אבל זה דבר שאינו מתכוון. מה זה דבר שאינו מתכוון? אני מתכוון לעשות, לחמם את המים. תוך כדי שאני עושה פעולה כזאת... נגיע לזה, אוקיי? אז תוך כדי שאני שם את זה במים, הלא זה מצרף את הכלי. אני לא התכוונתי שזה יצרף את הכלי. אוקיי, מה הדוגמה הכי פשוטה בחיים שלנו? אוקיי? נוטלים ידיים על הדשא. עכשיו, אני לא מתכוונת להשקות את הדשא, אבל אסור לעשות את זה בשבת. כי מצד אחד זה דבר שאני לא מתכוון, ודבר שאני לא מתכוון, טוב, יש מחלוקת, אם זכור לכם. אחד אומר שחייב, אחד אומר שפטור, נגיע לזה בעוד דקה. אבל זה דבר שאני לא מתכוון, ולכן פטור. אבל, לפי דעה שאומרת שזה פטור, אבל אם זה פסיק רשע, מה זה פסיק רשע? אם אני אחתוך, אפסוק את הראש של התרנגול, הוא לא ימות. נכון שאני לא מתכוונת, אבל כך קורה. אם ברור ב-100% שזה יקרה, אפילו מי שאומר דבר שאני לא מתכוון פטור, הוא חייב. ובמקרה הזה, כנראה נגיע בעוד דקה שזה פסיק רשע, נכון? אבל כרגע הם אומרים, הלא מצרף, אז אמר הביבי, שלא הגיע לצירוף. אולי מדובר שהחום של אותם ברזלים זה לא כל כך חם. זה חם. חם מספיק לחמם את המים. אבל לא כל כך חם שזה יצרף ויהפוך לכל. הבעיה אמר, אפילו תמה שהגיע לצירוף, דבר שאינו מתכוון מותר. הוא אומר, זה מותר. אוקיי? Okay? עכשיו אומרים, ומי אמר הבאי? האחי, באמת הבאי אמר שדבר שאינו מתכוון מותר, ואם כן זה יהיה מותר. והתניה, הרי יש ברייתא. בשר עורלתו, גם למדנו את זה בשבת. ימול בשר עורלתו. Okay, מה לומדים? אפשר לכתוב ימול עורלתו. ברור שזה בשר. אפילו במקום שיש שם בהרת יקוץ. יש איסור לחתוך צרעת. מה אם יש צרעת בדיוק במקום שצריך לחתוך את הברית מילה? אז אומר רבי יושיע, בגלל שכתוב בשר עורלתו הוא לומד, שלמרות שאמור להיות אסור, מותר לחצות את זה. עכשיו, והבינם בקרא למה לי, למה צריך פסוק? אוקיי, למה צריך פסוק בכלל? הרי זה דבר שאינו מתכוון, ואמור להיות מותר, כי הוא לא מתכוון להוריד את הצרעת, הוא מתכוון לעשות ברית מילה. אז למה זה לא מותר? אז אמר הבאי, אז עכשיו אומרים, שהבאי אומר שאותה ברייתא עם ימו בשר עולתו לרבי יהודה דאמר שהדבר שאינו מתכוון אסור. אוקיי? הוא אומר זה הולך לפי שיטת רבי יהודה שזה אסור. אבל ולכן זה מסביר אצלנו הבאי אמר אפילו תם שהגיע לצירוף דבר שאינו מתכוון מותר. אז עכשיו אומרים אם הבאי אמר שם שזה לרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור אז גם כאן למה הוא לא אומר שדבר שאינו מתכוון אסור? אז אומרים, הני מילה בכל התורה כולה, אבל הכה צירוף דרבנן הוא. עכשיו הם אומרים כמו ששושנה אמרה, אוקיי? אז בואו ננסה להסביר. הצירוף כאן זה רק מדרבנן. למה זה רק מדרבנן? כי זה לא ממש כלי. מוט של ברזל זה לא כלי שימושי. מכה בפטיש שאתה עושה כלי לשימוש מסוים. כאן זה עושה משהו, זה מצרף את זה, אבל זה לא שיש בזה עכשיו שימוש ככלי. ואם כן, זה רק אסור מדרבנן. ואז אפשר להגיד גם, האם דבר שאינו מתכוון תמיד בדרבנן מותר, או נגיד שכאן מדובר בבית המקדש, ולמדנו בעבר שבבית המקדש התירו שבות. מה זה שבות? זה איסורי דרבנן. אז בתור העבודה היה מותר לעבור על איסורי דרבנן בשבת, או כאן זה ביום הכיפורים. ואם כן, הם אומרים שצירוף דרבנן הוא, ואם כן מותר. אוקיי. טוב, נתחיל את המשנה הזה די פשוטה, אז נעשה את זה ונסיים בסוף המשנה היום. הביאו לבית הפרווה. עכשיו אנחנו ממשיכים בעבודתו. הביאו לבית הפרווה. אוקיי, זוכרים את זה כמו... ובית הפרווה, שוב, זה בצד הדרומי. כן, זה בצד הדרומי ממש בגבול, כן, זה המקום המקווה שם למעלה, אוקיי? הביאו לבית הפרווה ובקודש הייתה, אוקיי? מה? על הגבול, כן. אני חשבתי שדווקא דיברנו שזה המקווה שלא היה בקודש. אולי שער המים לא היה, כן. אז זה ההפך, שער המים לא היה בקודש, וזה נכון, זה היה בקודש, נכון. כאילו דיברנו ששער המים זה איפה שהוא טבע בפעם ראשונה, נכון?
כן.
כן, נכון. אז השער המים, המקווה שם למעלה, זה לא היה בקודש, אבל כאן למעלה זה כן היה בתוך הקודש. אוקיי, בבית הפרווה.
איך זה לא היה בקודש?
בגלל שזה חוץ? אוקיי, אז יש שאלה כאן. הם אומרים, בגלל שזה היה בעלייה, זה לא בקודש. הבעיה איך השני, כאילו איך כאן זה בעלייה וזה כן בקודש, ואיך שם זה בעלייה וזה לא בקודש. אז זה שאלה. אני לא זוכרת את התשובה שאני שמה. מה? אולי, אולי אפשר להגיד. כן. נכון, יכול להיות גם זה היה מעל השער, השערים היו די גבוהים, אולי בגלל זה שזה כבר היה, נכון. זה כבר מעל 20 אמה, זה כבר רשות אחרת. נכון, אולי אפשר להגיד את זה. אולי. למרות שגם 10 טווחים זה רשות אחרת. לא יודע, לא זוכרת, אני זוכרת את השאלה, לא זוכרת את התשובה. זה היה למעלה. מעל השער. נכון, אז כמה
רוחה.
לא, לא בתוך החיה, לא זה. זה בתוך החיה, ברור שזה המקווה. לא מדברים על המקווה. כאן אנחנו בשער המים, למעלה. וגם בבית הפרווה כאן, נכון? כן, בגלל שזה על השער, זה כבר בחוץ. אני לא זוכרת את התשובה שנתנו. אבל טוב, הוא הולך לבית הפרווה בקודש הייתה, פרסוס הדין שבות בינו לבין העם, כדי שידע ברגליו הוא פשט, אז הוא מקדש ידע ברגליו לפני שהוא פושט, נכון? עכשיו רבי מאיר אומר זה חזרה, פשט כדי שידע ברגליו, אוקיי? קודם פושטים את הבגדים ואז מקדש, זה דווקא המחלוקת שראינו. מה?
לא, בסדר.
קידש. אוקיי, פשט כדי שידע ברגליו, ירד וטבל, עלה ונסתפק, שוב, האם הוא חייב להסתפק, או אם הוא רצה, הוא היה יכול להסתפק, נכון? דיברנו אם זה חצוצה או לא. הביאו לו בגדי לבן, נכון? קודם הוא לבש בגדי זהב כדי לעשות קורבן התמיד. עכשיו סיימנו עם כל העבודות של היום. עכשיו הוא עובר לבגדי לבן של הכהן. לבש וקידש ידיו ורגליו. Okay? בשחר היה לבש, וכאן יש משהו שנראה לי מאוד מוזר בזה, מתארים את הבגדים שלו וכמה הם, כמה הם היו שווים. Okay? כמה הוא היה צריך לשלם להוציא על הבגדים האלו. בשחר היה לבש פלוסין של 12 מנה, כי יש כאלה שפלוסין זה סוג של בגד, לרוב הם מסבירים שזה זה מקום ממצרים, שזה בא, הביאו את זה ממצרים, אוקיי? זה ייבוא חול, אוקיי? כן, לא היה להם כחול לבן באותם ימים, כן? הכי טוב זה להביא הכי יפה מבחוץ, מחוץ לארץ. מכירים הרבה שעושים כאלה דברים. הם היו שווים 12 מנה, שזה המון המון כסף. בין ה-40 הנדויין של 800 זוז. מה זה נשמע הנדויין? כמו הודו, נכון? אז יש כאלה שוב, או שזה סוג של בגד, או שזה מהודו. Okay, ובאמת קשה להבין שבאמת הביאו דברים מהודו, זה היה רחוק, למרות שבהודו כן עשו סחורה עם מצרים, ואולי דרך שם זה הגיע לשם. וזה של 800 זוז, דבר רבי מאיר. וחכמים אומרים, בשחר היה לובש של 18 מנה, בין 40 של 12 מנה. אוקיי? Okay? יש מחלוקת מתי הוא לבש את הבגדים היותר יוקרתיים. אוקיי? Okay? הכל 30... הכל 30 ה-18 וה-12 סך הכל זה 30 מנה. עכשיו מאיפה לקוח הכסף הזה? כן, זו השאלה הכי קריטי כאן. מי של ציבור, ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו. אוקיי? משתמשים בכספי ציבור להוציא כסף על כל הבגדים האלו, ואם הוא רצה להוסיף, אז הוא היה יכול להוסיף משלו. זה באמת הזכיר לי מה שראינו שהיה בחדשות לפני כמה ימים על ביבי וכמה כסף הוא הוציא על נרות ועל זה ומכספי ציבור, כן? כאן רואים באמת, כאילו, היה להם מאוד חשוב להדגיש מי אמור לשלם את ה... כן? על מי חל החיוב להוציא, ומה אם הוא רוצה עוד. כן, דווקא שמעתי, אני עושה השפעה, כן, בין ביבי לאולמרט, נכון? ואיך שהוא השתמש בפחות כסף לדברים האלה. ובעצם כאן הם אומרים, בסדר, מי שרוצה להוסיף, אז הספרות זה מי שלא. אוקיי? ויש שאלה, אולי נתחיל עם זה מחר, למה היה כל כך חשוב שהכהן גדול יובש בגדים כל כך יוקרתיים, ומה החשיבות של זה? אתם יכולים לחשוב על זה, ונתחיל עם זה מחר.